אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 121, מאמר מי שחיזק ליבו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kam.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר, וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. כתבי רבש, כרך א', עמוד 121, מאמר מי שחיזק ליבו. בזוהר, בשלח, כתוב שם וזה לשונו. ואמר רבי יצחק, לא מצינו מי שחיזק את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא כפרעו. אמר רבי יוסי, הרי סיחון ועוג חיזקו גם כן את ליבם. אמר לו, אינו כן. הם חיזקו את ליבם כנגד ישראל, אבל כנגד הקדוש ברוך הוא לא חיזקו את ליבם, כמו שחיזק פרעו את רוחו כנגדו, שהיה רואה גבורותיו ולא היה שב. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו ההבדל שהם לא חיזקו את ליבם לפני הקדוש ברוך הוא, או שחיזקו את ליבם נגד ישראל. הלא כל השנאה שיש לגויים נגד עם ישראל, הוא רק מטעם שהם עם של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו הזל, מהי הר סיני, שירדה שנאה לעקום. ולגופו של העניין, היינו בקשר לשנאת ישראל, הנה פרעו היה שונא את עם ישראל ורצה לשעבד אותם, ומשה בא בשליחות הקדוש ברוך הוא. אז לא רצה לשמוע, ואמר מי השם אשר אשמע בקולו.
אנחנו צריכים לתאר, אני מרגיש קצת בכל זאת עדיין חוסר בירור. הכל נמצא בתוכי. הר סיני, האומות העולם, הפרו, ישראל, הכל נמצא בתוך האדם. איפה הבחנות האלו בי? זה מה שאני מחפש, וזה מה שאני רוצה לאתר אותם, לתאר אותם, שיהיו בתוכי כמו ממש תיאטרון כוחות. שכך הם נמצאים בשילוב שלהם, בחיבור שבהם, ועל זה תורה מספרת. איך אני צריך לעבוד עם הכוחות שלי? כוח הרע, כוח הטוב, תמיד תלוי מה אני קורא לרע לטוב. אין, התורה מספרת דרך הקדושה. יכול להיות שאני מזדהה עם משהו אחר לגמרי. אבל הכל בתוך האדם. בבקשה.
ולגופו של העניין, היינו בקשר לשנאת ישראל. הנה פרעו היה שונא את עם ישראל ורצה לשעבד אותם. ומשה בא בשליחות הקדוש ברוך הוא. אז לא רצה לשמוע, ואמר מי השם אשר אשמע בקולו. וסיחון ועוג גם להם היה שנאת ישראל. ומה ההבדל לגבי ישראל? הסיבה משום מה שונאים את ישראל. טוב מטעם התחזקו את ליבם, סיחון ועוג, שעם ישראל לא חשוב, לכן שונאים אותם. או מטעם שהתחזקו את ליבם נגד השם, שהשם לא חשוב בעיניו. לכן יש לו שנאה לעם ישראל. אם כן, מהו ההבדל לגבי ישראל? ויש לפרש המאמר של הזוהר הנ"ל על דרך העבודה. אנו צריכים לדעת שיש שני מפריעים שעומדים נגד האדם ולא נותנים לעבור את המחסום להגיע לאהבת השם. היות שהאדם נולד עם רצון לקבל לעצמו, ואינו מסוגל לעשות שום דבר בלי כדאיות. היינו, שהאדם יכול לוותר על קבלה עצמית, בכדי להשפיע משהו למישהו, אם זה נותן לו סיפוק נפשי, אז הוא יכול לוותר על קבלה עצמית. לדוגמה, האדם מסוגל לעבוד בשביל אדם חשוב. אם נגיד כשבא אדמו"ר מלובביץ' לשדה תעופה עם מזוודה, ונתן לאחד מהחסידים שלו, והוא נותן לו שכר טרחה 100 דולר. בטח שהחסיד לא רוצה לקבל שכר טרחה מן הרבי והוא מחזיר לו. אז הרבי שואל אותו, מדוע אתה לא רוצה לקבל? אם זה פחות מדי שילמתי לך עבור הטרחה. הלא סבל פשוט, אם הייתי נותן לו 10 דולר, בטח שהיה שבע רצון. אם כן, מדוע אתה לא רוצה לקבל? אז החסיד השיב לו, זה שיש לי זכייה לשמש את הרבי שווה יותר מכל הון דעלמה שהרבי ייתן לי. רואים אנו שבעבור אדם השוב, האדם מסוגל לעבוד בלי שום תמורה. ומשום זה, כשבא האדם לעסוק בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, בטח שהאדם יכול לוותר על אהבה עצמית לטובת הבורא. מה עושה אז המפריע לעבודת השם? שהאדם לא יוכל ללכת בדרך השם? הוא עושה אז פעולה אחת. היינו, שלא נותן לאדם לצייר את גדלות וחשיבות השם. נמצא שכל החוזק שיש לסיטרא אחרא הוא נגד השם. והוא אומר לו, אני יודע שאתה בעל כוח גדול. היינו שאתה יכול להתגבר על התאוות שלך, לא כמו אנשים הלושי אופי, רכי הלב, אלא אתה אמיץ שבגיבורים. אלא כל מה שאתה לא הולך בדרך האמת, הוא משום שלא כל כך חשוב את המטרה, שאתה צריך לבטל את עצמך בשביל זה. ועם כוח זה הוא מפריע לו להגיע למטרה. וזהו שאומר הזוהר בשם רבי יצחק. לא מצאנו מי שהיזק ליבו לפני הקדוש ברוך הוא כפרעו. היינו שלא החשיב את השם, ואמר מי השם אשר אשמע בקולו. שזהו המפריע הראשון. והמפריע השני הוא, כי בזמן שהוא רואה שהאדם מתגבר על טענותיו, והולך למעלה מהדעת, ולא מסתכל מה שהוא אומר לו, אז בא בטענה נגד ישראל. זאת אומרת, זה שרוצה ללכת בדרך השם, הוא נקרא ישר כל. שהוא בהינת ישר לכל. היינו שכל המעשים שהוא עושה, הוא רוצה שזה יעלה ישר לכל. ולא רוצה שיהיה כוונה אחרת. לכן, מה עושה המפריע השני? הוא משפיל את בהינת ישראל שבו. ואומר לו, הישראל שבקרבך הוא חלש מאוד, הן בכישרון והן בכוח התגברויות. הלא אתה חלש אופי. הדרך הזה שאתה רוצה ללכת בו, שהוא שכל המעשים יהיה רק לשם שמיים, זה יכולים לדרוש מבחינת ישראל שיש בו כל התכונות המתאימות לזה. היינו שהיה לו חינוך טוב, ובעל כישרון, והוא אמיץ לב שיכול להילחם עם הרע שבקרבו. הוא יכול ללכת בדרך הזה, ולא אתה. נמצא, במה הוא מפריע לו? הוא כבר לא מדבר עמו בקשר לחשיבות המטרה, כמו טענת פרעו, שהוא היה חולק על חשיבות המטרה. אלא שאומר לו, המטרה היא חשובה מאוד. אלא אתה לא חשוב שתוכל ללכת בדרך גבוה כזה. ועל כן, לך בתלם של כל הכלל, ואין אתה צריך להיות יוצא מהכלל, ורק דרך זה שייך לך. וכן זה מצאנו בזוהר אצל המרגלים, וזה לשונו. וישובו מתור הארץ. וישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה והבית רקם. ולעולם ההוא מי יזכה? ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגיעים כל כך. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא. טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בה? אפס, כי אז העם. אז הוא העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן, שיזכה בה? אפס, כי אז העם. ועשיר יענה עזות. וגם ילידי הענק ראינו שם. דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור, כערי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. נמצא, טענת המרגלים, לפי מה שהזוהר מפרש, הוא של אי חשיבות של ישראל, כמו שבארנו שהוא כמו טענת המפריע השני. זאת אומרת שכל החיזוק הוא כנגד ישראל. ובזה יכולים לפרש ההבדל בין טענת פרעו, שחיזק ליבו נגד השם, לטענת סיחון ועוג, שהחזיקו ליבם נגד ישראל. פרעו שאמר מי השם אשר אשמע בקולו, זהו שכל כוחו היה למעט את חשיבות של השם, כנל שהוא המפריע הראשון. וסיחון ועוג הם החזיקו ליבם נגד ישראל, היינו למעט את חשיבות של ישראל, כנל שהוא כנגד המפריע השני. ולזה, היינו לכל אלו הטענות, אין עצה אחרת אלא ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, ולא להסתכל על טענות שלהם, אלא לבטוח בהשם שהוא יכול לעזור לכולם, ואין שום כוח שיכול להתנגד לכוחו של הקדוש ברוך הוא, לכן לבטוח בהשם שהוא יעזור. וכאין זה מצאנו בזוהר וזה לשונו. אמר רבי יהודה, אמר רבי יצחק, פרעו היה חכם יותר מכל מחשפיו, ובכל הצד שלהם לא ראה שיהיה גאולה לישראל. ופרעו לא חשב שיש קשר אחר של אמונה, השולט על כל הכוחות של הסטרא אחרא, ועל כן היה מחזק את ליבו. נמצא לפי דברי הזוהר, שעניין פרעו הוא בתוך הדעת, שמצד השכל אין שום אפשרות לצאת משליטתם, אלא רק בכוח אמונה למעלה מהדעת, שכוח זה מבטל כל הכוחות שישנם בעולם.
התורה מספרת לנו על שני כוחות שנמצאים בעולם. כוח אחד זה נקרא יצר הרע, אומות העולם, ישראל, אומות העולם, כן? יצר הרע. כוח השני נקרא ישראל, או יצר הטוב. זה לא שנמצא בטבע. אנחנו מדברים על מה שיכול להתייצב באדם. מלכתחילה יש באדם סתם רצון לקבל, ורצון לקבל הזה גודל. כשרצון לקבל הזה גודל עד המצב שהוא יותר לא גודל בעצם, גילה את עצמו, כן? ואדם מרגיש שאין לו יותר ממה ליהנות בתוך רצון לקבל שלו פרטי, אז הוא מגלה שהרצון לקבל שלו תלוי בכולם, תלוי באחרים. זה מה שאנחנו היום מרגישים. ואז מעין ברירה הוא צריך להסתדר איכשהו בעולם הזה, להתחבר. אבל הוא לא יודע להתחבר הרצון לקבל לבד, אלא כדי להתחבר הוא זקוק למשהו שייתן לו כוח לחיבור, דבק, שיבין וירגיש שבתוך החיבור ואיך לבצע את החיבור הוא יוכל בכלל לעשות משהו. כדי לתת לרצון לקבל מתחילת הבריאה יכולת להגיע למטרה, זאת אומרת להיות מחובר יחד למרות הרצון האגואיסטי שבו, להיחבר אותו מעל הרצון הזה, הבורא מגדיר לתוך הרצון לקבל רצון להשפיע, שיעשה את העבודה הזאת, כך שבסופו של דבר לרצון לקבל יהיה אפשרות לרצות לצאת מתחת הטבע שלו, מטבע שלו בעצמו, ממש, ולהגיע לטבע השני. בזה הנברא לומד עד כמה להיות הפוך מהבורא זה רע, וכמה שלהיות כמו הבורא זה טוב. ומגיע לתכלית, לדבקות בבורא. ובזה רוכש עצמאות, ידיעה של הבורא, של כל הבריאה, ודבקות בבורא, שבזה הוא נכנס למצב שנקרא להיטיב לנבראיו. האפשרות לתת לרצון לקבל, להיות בחיבור, היא על ידי כוח השפעה הקטן שממש מגדירים אותו לתוך הרצון לקבל. כוח הזה נקרא ישראל, ישר כאל, כי הוא כל הזמן משתוקק בעצם לפי טבע שלו לבורא. ורצון לקבל ההפך. או שהוא לא מרגיש לגמרי את הכוח העליון, או שמתנגד לזה לפי הטבע שלו. וכאן אנחנו רואים כל השילוב הכוחות האלו, מתחילת הבריאה, איך שהתחיל להתפתח האדם מתוך הקוף. שקוף זה רוצה להידמות בצורה קיצונית לאדם, ואדם רוצה כבר להידמות לכוח יותר עליון. זה יש לו כבר התפתחות מעל דרגת החי, וכך הוא מתפתח. והתורה מספרת לנו על התהליך שעובר הרצון לקבל בשילוב עם הרצון להשפיע שבו. ותהליך הזה הוא דוחף את הרצון לקבל להתפתחות כבר איכותית. איך להתחבר, איך להגיע לכל מיני שכלולים בכל מיני המצבים שבהיסטוריה, וככה ישנה התפתחות. ההתפתחות הזאת היא גם כן על ידי המאור המחזיר למוטב, אמנם שזה עוד בדרגות הקודמות לזה שבתוך רצון נקבל ממש מתברר הרצון הזה די להשפיע, שנקרא ישר כל ישראל, שהוא מרגיש את זה. אלה פעם ראשונה שהרצון לקבל ורצון להשפיע, הם הגיעו בתוך האדם לעוצמה כזאת שהרצון לקבל הרגיש שיש בו איזה רצון להשפיע שמושך אותו לאיזשהו כיוון אחר. זה הרצון לקבל הזה בסך הכל, עם הרצון להשפיע הזה יחד, הם נקראים אדם הראשון. זאת אומרת, איזשהו חלק מרצון הכללי, שכך הרגישו. ואז התחילו להתפתח מזה הלאה והלאה, ההתפתחות המשיכה. שהרצון לקבל והרצון להשפיע כבר מתפתחים מעלה יותר ויותר, בצורה ברורה יותר, הנראית לגילוי כלפי הרצון לקבל בעצמו, זאת אומרת, הגילוי כלפי הבני אדם, מה שנקרא אצלנו. זה, אנחנו בחומת הקבלה לא מדברים על הגוף ועל בני אדם, אלא מדברים כל הזמן על הרצון לקבל שבו מתפתחת התכונה החדשה הזאת. אז היא מגיעה יותר ויותר לגילוי, פעם הבאה לגילוי שהגיע זה באברהם, ואחר כך הלאה. והתורה היא מספרת לנו על כל הדרך, מההתגלות הראשונה של הניצוץ הזה, רצון להשפיע בתוך רצון לקבל, שזה מהאדם הראשון, והלאה, עד הסיום. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לדבר מתוך המונחים הקבליים, שזה לא מדובר באומות ובמדינות, שאצלנו כל זה עולם ההבחנות. מדרגות, הגדרות, שבתוך הרצון נקבל בלבד, כי חוץ ממנו לא נברא כלום. יש בו קצת הערה מרצון להשפיע, זה נקרא ישראל, שהיא מושכת את הרצון לקבל לאיזשהו כיוון לבורא. כך הרצון לקבל הוא לא נמשך לבורא, הוא רוצה למשוך את הבורא אליו. וזה בעצם מה שאנחנו לומדים. לכן אדם צריך להשתדל לשמור על עצמו, להיות תמיד לאתר נכון את צורת הגישה שלו לחיבורים של מקובלים, שכל הטקסטים, ספרים, מאמרים, אגרות, הכל מה שיש, זה הכל מדובר אך ורק בריחוק לגמרי של העולם הזה, ולא לתת כאן שום צורה. זה נקרא עבודה זרה, זה נקרא פסל ודמות. אלה כל הזמן לשמור על עצמו, האם אני מסתכל בזווית הנכונה על מה שאני שומע מהספר, קורא, רואה. האם אני רואה כאן הבחנות ברצונות, ספירות, עולמות, פרצופים, דרגות, אך ורק ברצון לקבל בתוכו, ולא באיזושהי צורה חיצונית שנדמה לי בעולם המדומה. זה מאוד חשוב. זה בעצם החתך שבין להסתבך ולהיות בגישה כמו כל הבני אדם שברחוב, אבל הם לא מסתבכים, בשבילם זה העולם, זה נמצאים בחלום, וזהו. מה שאם כן אנחנו, אם אנחנו כך מסתכלים על כל הדברים האלה כמוהם, או שמתבלבלים בין אלו לאלו, או שעוד יותר גרוע, מתחילים לתת הבחנות רוחניות לאלו הדמויות הגשמיות, אז זה ממש נורא. שאני משייך למצרים, לטורקים, לרוסים, ליהודים, לעוד משהו, להודים, לכל האלו, שאני משייך להם איזשהו תכונות מיוחדות מסוימות, שאני מושך אותם מהמילים האלו של התורה. אנחנו נברר אחר כך מה הקשר בין ענב ושורש, נמצא, לא נמצא, אבל זה לא בשבילנו עכשיו. עכשיו מאוד חשוב בשבילנו, זה כל הזמן לתאר את הדברים בצורה הרוחנית בלבד. היינו הבחנות בתוך רצון לקבל. אין יותר חוץ ממנו. אני רואה שכמה פעמים שאני מתחיל, כל פעם שהבורא ברא רצון לקבל, זה אחרי זה שאני גומר את המילים האלו, מכמה אנשים נעלם. וזה מאוד מדאיג אותי. כי כל המאמצים שלנו הם, אם כך, רק לבלבול. עכשיו אנחנו למדנו על מי שחיזק ליבו של פרעה. אז שוב, יצר רע ויצר טוב נמצאים באדם. כתוב, לעולם ירגיז אדם יצר רע על יצר טוב. יצר טוב על יצר רע. שיעשה ביניהם מלחמה. שיהיה בתוך העבודה הזאת, שיברר מי שולט. או הרצון לקבל או רצון להשפיע. אין? יצר רע זה רצון לקבל, נקרא אצלנו ככה בקיצור. יצר טוב, רצון להשפיע. מי שולט? או פרו או ישראל בו. לא להגיד פרו וישראל אם זה מפריע. לא להגיד מצרים וישראל אם זה מפריע. זה הכל שמות. אין בזה שום קשר לעמים. במי ששולט את נקודה שבלב, נקרא ישראל. במי ששולט רצון לקבל, נקרא אומות העולם המצרים. אם לא יכולים, תעזבו את זה. אנחנו אחר כך נלמד מהי קליפה הגרועה ביותר, יצר הרע ויצר הרע, שזה ערב רב. איפה זה ערב רב נמצא? בתוך ההבחנות שנקראות אומות העולם הגרועות ביותר. ההבחנות. איפה נמצא מצד הגשמיות? הקרובים לנו. אז צריכים עכשיו שאנחנו נכנסים לבירורים יותר רגשיים, רוצים להגיע להרגשה. אין? איפה זה יש בי? איפה זה נמצא? איפה זה מתנגש? איפה זה עובד בי? אנחנו צריכים כל הזמן להיות בשמירת האבחון הנכון. נו, יש מקום לשאלה אחת.
סקוט מאנגליה שואל, מה ההבדל בין שנאת ישראל לשנאת הבורא?
היצר הרע, שהוא שונא את ישראל, הוא שונא את העבודה הזאת בעל מנת להשפיע. אבל הוא על, על, על ידי ישראל, על ידי תכונת השפעה, הוא רוצה לקבל טובה מהבורא, הבורא הוא אוהב. למה לא? שימלא את הכל. מי השם אשר ישמע בקולו, הפרו יודע מי השם. היצרה שלנו יודע, מכיר שהוא יכול למלות את עצמו דווקא על ידי ההבחנות רוחניות. זה נקרא להשפיע על מנת לקבל. עד רבה, בבקשה, אני אתן לך הכל בורא. רק תהיה בן אדם, תן לי גם כן. לא. זאת אומרת, יש שנאה לישראל לעבודה להשפיע. בלהשתמש, בלנצל את הרצון לקבל, ויש עבודה אחרת, לנצל את ישראל, כדי מהבורא לקבל את האור, שישראל יהיה רק כמקשר. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.